אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
עופר,
מה נשמע?
מה זה מה נשמע? איך אתה משחק אותה? כאילו, מה קורה? מה העניינים? היינו בחופשה עכשיו. אתה זהו, אתה קול מדי.
תשמעי, חם בחוץ, קול בפנים.
אך, אנחנו יושבים במזגן וכיף לנו, והקיץ עוד, זאת אומרת, הקיץ עוד ילווה אותנו כמה חודשים.
גם אני פרש אחרי החופש, אז זה בסדר.
כיף לך, אני רואה.
כן.
זהו, כן, אתה נראה קצת יותר...
תשמעי, טוב לחזור.
היית בחול?
קצת בחול, קצת בצפיפות, ים בריכה, ים בריכה, בריכה, ים בריכה, ים. כל מה שילדה בת שש רוצה.
בדיוק, ולא גבר שכבר תש כוחו.
והנה חוזרים.
ולא סתם, אנחנו גם חוזרים. טוב, קודם כל, אני בחופשה, לא יודעת אם אתה ככה יודע, אם שמעת, בגלל שאנחנו, הפודקאסט הוא בעצם מבית הפודיום, אז אני התארחתי אצל פותחות הכל. אתה לא התארחת, כי אתה לא יכול פותחות, אתה פותח.
אני יכול הכל.
לא, כן, נכון, אתה גבר וזה, תתתה, פטריארכיה, אבל ישבנו שם ודיברנו וזה, ועכשיו, זאת אומרת, יש יקום קולנועי של הפודיום, או יקום רדיופוני, בוא נגיד ככה, ועכשיו עושים קרוסאוברים בין כולם. ושים לב איזה קישור מטורף אני עושה פה. אנחנו, היום אנחנו הולכים לדבר על קולנוע.
זה מסביר את שני החבר'ה המוזרים שיושבים פה.
נכון, נכון. אנחנו הבאנו את האחים שלנו לבית הפודיום, הגיבורים ולוחמי הצדק, אדם פולובינצ'יק ואורי שטרנבך.
אורי,
סליחה. הנה, בסוף טעיתי, אתה מבין?
הכל בסדר. טעית בקל.
איך ההורים שלך נתנו, סליחה, אני חייבת, אבל הורים שנותנים לילד את השם אורי, גוזרים עליו חיים של תיקונים?
אני לא סבלתי.
לא סבלת?
לא, יליד חנוכה וזה, חייבים משהו עם אור.
הבנתי, אז...
לי יש בת אור. בדיוק אותה סביבה.
אותו דבר, כן.
למה לא איזה, אין סופגי או משהו, אי אפשר לגזור עוד שמות כאילו מהחג הזה, בסדר.
את גוזרת אותה אולי לחיים אחרים.
זהו, בדיוק, בדיוק. טוב, אז אתם בעצם מובילים את הפודקאסט גיבורים ונבלים.
נכון.
שמדבר על קומיקסים וכאלה.
זה מדבר בגדול על כל עולם הפנדום, שבאמת הבסיס שלו התחיל מהקומיקס הרבה מאוד שנים, ונקרא בה... 10, 15, 20 שנה האחרונות, עבר אדפטציה לקולנוע שמאוד מאוד 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 הצליחה, עם כל הסדרות של משחקי הכס והסרטים, גם של הארי פוטר וגם של אקסמן ושל מרוול ו-DC ו...
אתה אומר פנדום, סליחה, אבל פנדום אפשר לכל דבר.
לכל דבר, נכון.
אבל ספציפית פה, אתם הלכתם על החנונים.
זה נתפס כשם לחבורת הגיקים, החנונים, כמו שאנחנו קוראים, שמתחברים לאסופה אחת ועוקבים אחרי... כל התכנים האלה שהוא צייר כרגע.
כמו שקוראים לטלפון סלולרי פלאפון, נכון? אפילו שזה איזשהו ברנד נייים, וזה לא באמת...
אני יכול להגיד לכם שלפי ההכנסות של החברות האלה, זה לא רק גיקים.
זה לא רק גיקים.
היום זה כבר...
זה ממש לא רק גיקים, זה כל העולם.
אגב, ככה בדיוק פתחנו את הפרק הראשון שלנו, שהמון שנים באמת כל הקומיקס והכל... זה היה מאוד נישתי ומאוד בשוליים, בטח ובטח במדינה כמו ישראל, אנחנו לא חיים בארצות הברית, ובכמה שנים האחרונות זה הפך להיות המיינסטרים.
התחילו פסטיבלים כאלה, שמתחפשים ועניינים.
טוב, זה
תמיד היה. כל הקומיקונים ולמיניהם, זה אחד המרכזים.
אבל עכשיו בקומיקונים יושבים לכם אנשים כמו גל גדות וכל מיני כאלה.
כן, כן, זה באמת אחד הקונבנצ'נים הכי גדולים בעולם, שהוא סולד אאוט כאילו חודשים מראש.
אנשים מחכים בתורים שם ישנים מחוץ למתחם כדי לקבל כרטיסים.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע. והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
אז בואו באמת נדבר יותר על הפן הכלכלי שמאחורי כל הדבר הזה. מה זה בכלל קודם כל יקום קולנועי? התחלנו מזה.
אז בעצם הרעיון מאחורי יקום קולנועי, כלומר, פעם איך היינו רואים סרטים? היית בא, רואה סרט, אחלה, בוא, יש לו התחלה, יש לו סוף. לפעמים היה לו המשך, היה לו עוד המשך, ושם כנראה זה היה נגמר.
וההמשכים גם לא טובים כל כך.
לרוב, כן. כאילו...
מלטעות שתיים, ניסו להשתיר כסף.
משהו כזה. כן. חוץ משליחות קטלנית, שהשתיים
נכון,
היה...
נכון, זה ודי הרד דיבור נכון, טוב גם. נכון, כאילו יש סרטים
שלוש
שכן.
שלוש הכי טוב.
כן. זהו, יש סרטים שפחות עובדים.
הרוב באמת היו, באמת התחילו טוב, וסוג של דחו.
אומרים שאף פעם אל תראה את הסרט האחרון, כי...
כי זה משיך הטעם רע בפק הזה?
לא, כי עובדה שלא עשו אחריו עוד אחד.
יפה. בטוח, אומר משהו. פחות טוב.
יש בזה משהו.
בדרך כלל גם הסרטים האחרונים הם הכי מצליחים כלכלית, בגלל שהקודם זה, אז כולם רצו לראות.
מתאכזבים.
ואז מתאכזבים.
מתאכזבים, ושם זה נגמר, בשביל לא לעשות עוד אחד שיהיה פלופ, כאילו כבר כלכלי. ומה בעצם באו ושכללו את זה במארוול, שלייטר און נקנו על ידי דיסני? הם אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה את זה בצורה שהיא א' במקביל, וב' שהסרטים שלובים אחד בשני. כלומר, שהסרט הבא שאני אראה, הוא לאו דווקא יהיה המשך ישיר של הסרט הקודם שראיתי, אלא הוא יספר סיפור חדש, אבל נשתלו המון רמזים מהסרט החדש בסרט הקודם, ואחת לתקופה של 3-4-5 שנים, אני אעשה איזשהו סרט טים-אפ, שאני מביא את כל הגיבורים, מכל הסרטים, זה מה ש... זה סרט האבנג'רס, שהפכו לסרטים הכי מצליחים.
זה לא עושה לך בעיה אבל עם הגיבורים, כי הבן אדם אומר, אוקיי, עכשיו הם צריכים אותי לעוד 3 סרטים, אני אתן... בסרט הבא אני כבר אתן מחיר.
לי זה עושה בעיה, להם זה עושה...
זה בדיוק מה שקרה כשהתחילו לבנות את היקומים הקולנועיים, התחילו להיחתם חוזים ארוכי טווח. Mm-hmm. עד אז היו חתומים לסרט אחד, סרט שתיים, וזה יצר בעיה עבור האולפנים. כן. שהם למעשה לא יכלו לשמר את השחקן, ואז הוא בא בדרישות. זה התחיל עם רוברט דאוני ג'וניור, שהחתימו אותו על סרט אחד או שתיים, ואחר כך כשהם הבינו לאן הם הולכים ובונים את זה, כי בהתחלה הם לא אמרו, אנחנו הולכים לבנות משהו גדול. כן, זה התחילו בקטנה, ואז הבינו לאן זה מתפתח וגדל. ואז ש... הם החתימו את השחקנים היותר מאוחרים בטווחים האלה, כבר החתימו אותם לשמונה ותשעה סרטים מראש וסגרו אותם לדיל כזה.
למרות שאני חייב להגיד לכם שהשיטה הזאת לפעמים נראית מגוחכת, למשל ההוביט, ספר, לא יודע, יש שם 140 עמוד, שלושה סרטים של שעתיים ו...
אנחנו בדיוק עשינו את זה באחד הפרקים שלנו, ביקורת מאוד רצינית על זה, וזה גם לא היה טוב. התוכן הזה...
אני אפילו לא ראיתי.
בסופו של דבר, גם צריך להבין, אנשים לא טיפשים, ואנשים מעריכים תוכן שהוא טוב או לא טוב, לא משנה גם מה הסורס מטיריאל, כאילו לא משנה, ושאתה לוקח ספרון קטן כמו הוביט שהוא 140 עמודים, ומושך אותו בני שלושה סרטים שכל אחד הוא שעתיים וחצי, זה פשוט לא מתקבל טוב.
אנשים מרגישים מתי מנסים לעקוץ אותם. ואני לא מבינה איך הם לא מרגישים את זה דווקא באבנג'רס. זאת אומרת...
למה?
קצת... כי יקום של מארוול, עם כל הכבוד, אני מאוד אהבתי איירון מן וזה, יש שם סרטים באמת, שאני מסתכלת ואני אומר, טוב, אתם כבר סתם... נו, מה, אתם לא מנסים לי... זה תעשייה שבאה להרוויח כסף בסופו של דבר.
בטוח, והם עושים את זה די טוב.
מכירה תעשייה שלא באה להרוויח כסף?
נכון, אבל בסופו של דבר, אין שם כאילו חבר'ה שמסתכלים ואומרים, וואו, חושבים עליי, משקיעים בי, רוצים שאני אהנה, רוצים שאני זה, הם רוצים...
לא, הם מחפשים ליצור תוכן טוב. לפעמים מתפקשש על הדרך.
זהו, זו שאלה.
הכוונה טובה, הדרך לשם כנראה יש בעיות, אנחנו נתקלים בזה בכל תוכן ותוכן.
נכון, אני מקדימה את המאוחר, רגע שנייה, בואו קודם כל נתמקד באמת מה זה המארוול הזה, ומה בדיוק קרה, התחלתם גם לדבר על רוברט דאוני ג'וניור, בעצם זה ממנו נכון. התחיל באיירון מן, שהיה מדהים, אני נכון. חייבת לומר.
שאגב, הביאו אותו מההשפטות.
לגמרי, הוא היה מחור
וזה. על 2008, כלומר, כן. הסרט התחיל סלם בסביבות 2006,
כן.
הוא היה מחור לאלכוהול, לסמים.
בן אדם גמור.
כן, מכונה לא הסכימו לגעת בו בהוליווד, כאילו היה ממש פרסונה נורמלית.
היו צריכים להכריח הבמאי, ג'ון פאברו, מי שמכיר אותו גם בימת מלח. כן, הפי, והיה גם בפרנדס, ובעוד הרבה מקומות אחרים.
שף.
נכון, שף, סרט מדהים, דרך אגב. אז הוא למעשה, זו הייתה הבחירה הראשונה והיחידה שלו, לרוברט דאוני ג'וניור, והוא היה צריך להילחם עליו, כדי להחתים אותו.
זה ניוק מעולה.
וזה הייתה הצלחה עצומה, וזה גם החייה אותו לחיים חדשים, זה נתן לו חיים החדשים.
יש גם סיפור מאוד מעניין בפן העסקי, עם מארוול באותם שנים, היא עוד לא הייתה שייכת לקונצרן של דיסני, ובשביל באמת, היא הייתה חברת קומיקס, לא כאילו, יחסית מצליחה
מבחינת ברנד. מה, מאוד מצליחה, ספיידרמן וזה,
בטח. אבל היא
השוואה עליה. בדיוק, מבחינה עסקית, מבחינה עסקית היא הייתה די... על צומת דרכים של אופי הולכת, אפילו היו שם דיבורים על סוג של צ'קטר 11, של כאילו פשיטת רגל, והם באו והם לקחו הלוואה של חצי מיליארד דולר בעצמה מאיזשהו בנק השקעות, נראה לי ממרי לינץ', אם אני זוכר נכון.
קטן.
בשביל...
מי שהסכים לתת להם הלוואה כזאת, לקח סיכון מאוד.
לקח סיכון עצום, אבל זה כנראה אחת ההחלטות הכי טובות שהוא עשה בחייו.
כנראה שהוא ידע משהו.
ובעזרת הלוואה הזו, הם ימנו את הסרטים הראשונים, עוד פעם, לייטר און, הם נקנו על ידי דיסני, ואז הכל היסטוריה. גם אגב דיסני, הם קנו אותם ב-4 מיליארד דולר. מאז הם עשו יותר מ-20 מיליארד הסרטים ש... כן, אז גם... אנחנו טיפה מנסים להכניס פה את המספרים מאחורי הברס
הזה. וצריך להבין שאמרת שהם היו על סף צ'פטר 11 מהבחינה הזאת, על סף פשיטת רגל, הם מכרו המון מהתכנים שלהם.
כן, מכרו החוצה לאולפנים אחרים.
לאולפנים אחרים, כמו שהיום מוכרים לנטפליקס ולשאר הסטרימינג, אז מכרו לסוני את ספיידרמן. ועד היום הם נאבקים לקבל את זה חזרה, הם מכרו
את... של טובי, אתם מדברים, טובי מגבוהים.
נכון, זה הופק...
את הפרנצ'ייז.
את הפרנצ'ייז, אקסמן הלך לפוקס, היום דיסני כבר קנו את פוקס.
אוקיי.
אז כאילו, הכל...
אולי זה הפתרון, דיסני פשוט צריכים לקנות את סוני, את נטפליקס, לאט לאט.
היו דיבורים על זה, זה יגיע לשם.
אני חייב לשאול אתכם שאלה, לגבי הגיבורים בזה, יש לי תחושה שפעם הרע היה רע, בסדר, בסרטים, ועכשיו בסדרות האלה, הרע הוא לא ממש רע, הוא, אתה יכול זה, לא... הוא נהיה טוב, הוא נהיה רע.
אז בוא אני אחזיר לך בשאלה, זה לא טבע האדם.
רגע, אבל זה נכון, זה
כן?
ככה?
רע טוב הוא רע שהוא הרבה יותר מורכב, זה דמות
הגולה. יכול להיות שבגלל זה אפשר לבנות סרטים ארוכים, זה הרבה יותר דומה למציאות, שאתה מסתכל על, על המציאות.
אופה, ויש ויש.
דרך כן. אגב, יש סיבה שאנחנו קוראים לפודקאסט שלנו גיבורים ונבלים, כי זה לא רק על הגיבורים,
נכון?
זה גם על הנבלים. הנבלים הטובים באמת, כן, הנבלים הטובים באמת, הם אלה שאנחנו מזדהים איתם, שאנחנו מרגישים משהו כלפיהם.
ואת זה, נראה לי הכי טוב, ראינו דרך הג'וקר, שפשוט ההזדהות לג'וקר הייתה מטורפת. הנבל הכי איקוני. הכי, הכי, הכי. וגם תאנוס, אגב, של האבנג'רס בעצמו, זאת אומרת, אנשים אשכרה מסתובבים. בני אדם רגילים כמוני, כמוך, אומרים, תאנוס צדק, צריך להשמיד חצי מהאנושות, כאילו, יש בעיה.
בוא ניתן לכם הגבלה שלא תשמעו בשום מקום אחר.
בבקשה.
מאף אחד. אני חושב שזה אפשר להסתכל גם על הנגיד של הבנק המרכזי, בסדר? בתור גיבור או נבל. לא, באמת.
אני חושב שזה נבל, לא?
אז זה בדיוק העניין.
תחשבו לדק.
בוא נעשה סדרה הצרטית. בסרט הראשון יש את הקורונה. זה הנבל האולטימטיבי, נכון?
נכון.
נבל היום ונורא.
כוח עליון.
כוח עליון, רשע מרושע שולח את כולם הביתה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט מדהים, מחלק, מציל את כולנו. סרט המשך, יש לנו נבל אחר, יש לנו את האינפלציה, כן? האינפלציה עולה, זה, ואז הגיבור ממקודם, שאתם אומרים, הנה, עכשיו גם הוא יבוא להציל אותנו פה, לא, הוא עובר דפוך, הוא מעלה ריבית, הוא מכאיב, הוא... אז הנה, זה הסרט השני, ובסרט השלישי, שיבוא בעתיד, אנחנו נראה אותו, את האויב הבא, שזה יהיה המיתון, שזה שוב פעם איזשהו מפלצת כזאת, ואז שוב יבוא הגיבור הנגיד שיוריד את הריבית, ושוב יהיה גיבור טוב.
עכשיו תראו, אתה צריך תראו למצוא העולם, ספינוף לזה.
זהו, תראו איך העולם, אפשר לעשות שוב סדרת סרטים, אני אמכור את זה למרווין.
איזה דרמה, ותוך כן. כדי אשתו, לא יודעת מי הוא, מה הוא, מה אתה עושה שם בלילות, לא, אני לא יכולה איתך.
בבוקר בא עם המשקפיים.
זהו, צריך להסתדר חזרה. היא לא יודעת שהוא נגיד.
איך תהיה חליפת
גיבורים? חליפת גיבורים שלו, כן. טיק וג'יימס בונד.
וגלימה עשויה מהניבות. אני שנייה רגע, רוצה רגע שנדבר באמת על מרוול, דיסי, מה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אגב, עוד שאלה שהייתה לי, יכול להיות שקצת נוח להם מדי, כי יש להם את כל הקומיקסים שעליהם הם יכולים להתבסס, כן? לא? זה כאילו
זה
כבר חשבו בשבילה.
זה נוח שיש לך אין סוף סורס מטיריאל. כן. ברור, מאשר לבוא ולכתוב את זה,
זה נכון? קצת לא הוגן.
הזכרנו קודם, הזכרנו קודם את שר הטבעות. שר הטבעות, כן. הוא לא התחיל בתור יקום קולנאי, והוא גם לא בדיוק יקום קולנאי. תמיד מדברים על זה, אנחנו נעשה סרט, סיקול, המשך, ואפילו טרילוגיה, כמו שקוראים לזה, שלושה סרטים. אבל זה נבנה לאט לאט, כי הם רואים שאנשים אוהבים את זה. בניגוד לדי-סי ומרוול, אין להם תוכן אל סופי. בסופו של דבר, טולקין, הכותב של הספרים,
נפטר מזמן,
והספרים הופסקו. אז עכשיו מה שאמזון, שהם קנו את הזכויות לסדרה החדשה, הסדרה הכי יקרה בהיסטוריה, אז הם היו צריכים להמציא. הם לקחו את ההיסטוריה הארוכה, ארוכת שנים שמה של טולקין כתב, והלתרו. וזה חלק מעניין, והמרצים מביאים את דעתם.
רק שתבינו שזה ספין, הסדרה הכי יקרה בהיסטוריה, הסרט הכי יקר בהיסטוריה, ככל שאנחנו נתקדם עם הזמן, בגלל האינפלציה, לא, בגלל שזה כל הזמן, תמיד, נומינלי, תמיד יהיה הכי יקר.
כמו שאתה כן יכול לעשות מניפולה, כלומר, להבין את הכסף אחורה ולראות...
נכון, ואז לראות באמת מה הכי יקר.
אגב, אני רוצה שנייה לחזור לנקודה שאמרת, ואני חושב שהדוגמה הכי טובה למה שראינו, זה היה בסדרה של משחקי הכס.
אוי, לא.
זו הייתה סדרה שסוג של שינתה את הדרך שבה אנשים צורכים תוכן, והפכה להיות הדבר הכי גדול בעולם במשך 9 שנים.
לגמרי.
ומתוך 8 עונות, 6 עונות נכתבו על, על ספרים שכבר היו קיימים.
נכון.
ובאמת היו, התקבלו בצורה מטורפת, והבסיס מעריצים כאילו עצום. והשתי עונות האחרונות, כאילו כבר עברנו בעלילה, בטלוויזיה, את מה שנכתב בספרים. והכותבים היו צריכים לאלתר,
להשלים את הזה.
ואני לא רוצה להשתמש פה במילים לא יפות, אבל זה היה ממש...
זבל, זה בסדר.
זו הסדרה שהכי תסכלה אותי.
זה היה ממש רע, שתי עונות האחרונות.
9 עונות, עכשיו אני משלים. 9 עונות אומרים לי, winter is coming, winter is coming, ושום דבר לא קורה. winter is coming, winter is coming, ושום דבר לא קורה. בסדרה, בזה האחרון, 2 פרקים אחרונים, ווינטר קם והולך.
נו, אז, אבל תמצאת את כל הבעיה, שפתרו את זה בצורה מאוד לא אינטליגנטית, וזה גם מה שחזרנו למה שפתחנו. אנשים לא טיפשים. אנשים כאילו, אנשים, אתה נותן להם תוכן, אתה בונה להם איזה שהם חוקים לעולם, הם רוצים שתמלא אחרי החוקים שאתה כתבת. לא תעשה את זה, הם יענישו אותך בביקורות, במספרים בקופות, באינטרנט שיודע להיות זוהם, כמו שאנחנו יודעים.
והוא יודע.
כן, והוא יודע.
וזאת השאלה שלי הבאה, גם אפרופו, אם כבר אנחנו רוצים שנייה להתייחס לאומנות שבדבר, באמת, אני בתור בן אדם כותב, עד כמה דרמה יש בנוקמים, כי אני לא כזה רואה את הסרטים וזה, אני לא באמת יודעת. האם באמת יש שם, עומד שם משהו מעבר לפיצוצים, וזה מרגיש פשוט שעושים פיצוצים, ויאללה, בנים שמחים.
אני דמעתי
באיזשהו
שלב. אז אני...
לא, אני מחובר לעולם הזה, עוד מעולם הקומיקס, מזמן, אבל גם ליקום הקולנועי הזה, התפתחתי איתו לאורך הדרך, וכמו שהתחברת לרוברט דאוני ג'וניור בתור שחקן, והוא שחקן מדהים, אז אתה מתחבר לדמות הזאת, והדמות מתפתחת, ואתה מבין מה הם עוברים. הם עוברים קשיים, הם עוברים הרבה דברים טובים ורעים לאורך הדרך, ובסופו של דבר, זה למה הם כל כך הצליחו בהתחלה, וזה למה גם יש ביקורת עכשיו על היקום הזה.
אני חושב שההסבר לשאלה שלה הוא כלכלי בכלל, כי פעם היו סרטים, ואז נהיו טלוויזיות גדולות בבית, ואנשים התחילו להוריד באינטרנט ולראות בבית, ולא צריך ללכת לקולנוע. עכשיו, את רואה שהתעשייה הקולנועית עברה לפיצוצים, לאפקטים, ואז אתה יושב שורה חמישית מול מסך ענק ועם סראונד ובחושך, זה אין לך בבית. ולכן יותר ויותר סרטים, הולכים לכיוון הזה, לא, מתי ראית בקולנוע דרמה רומנטית?
או אין, לא
קומדיה
שווה.
רומנטית? לא
אבל לא, צריך לא, להגיד, זה סרט לא כמו לך. הג'וקר, את הזכרת אותו, כן. עשה מעל מיליארד דולר, וזה לא סרט של פיצוצים, ולא, זה סרט מותחן פסיכולוגי.
מה אתה אומר? אחת הסצנות המדהימות, שהיא פלצ'ר שלוחץ.
לא, את מדברת על בטמן, אבל על ג'וקר עכשיו עם חואקין פיניקס עכשיו,
הלכתי לראות בקולנוע, חבר'ה.
וזה סרט קשה, זה סרט שאי אפשר לצפות פעם שנייה, כי זה סרט מרתיע ומפחיד ומותחן פסיכולוגי, וזה נכנס לך לראש, ועשה מעל מיליארד דולר והפתיע את כולם, כי זה סרט שונה.
אבל גם יש את הקנוניות, יש את גם זה, אנשים באו עם ציפיות. בכל מקרה, אבל טוב, בסדר, כן, יש הנבלים, זה נכון, בנבלים הזה, אני מסתכלת על קפטן אמריקה, קריס אבנס, איך קוראים לו, נכון? יאללה, יא בלונדיני, מה הבעיות שלך, אתה, שאתה פטריוט מדי?
לא, לא.
עזוב אותך.
את כאילו לא ככה נקודה נכונה, מן הסתם, את גם טיפה מקצינה אותה, אבל בגדול, דמות שהיא טובה ולא שטוחה, אז כן, זה הצ'אלנג' של הכותב, להביא טיפה פעם שאני כצופה, טיפה הזדהה עם אותו קריס אבנס, בלונדיני אמריקאי, פטריוט, סופר סולג'ר, כאילו שמה הצרות שלו בחיים? כלומר, אם הוא יהיה ממש 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 שטוח, זה לייזי רייטינג. כאילו, אין...
חד משמעית, בגלל זה אני גם נורא מסתכלת על זה מהצד.
כן מברבי.
קצת, אתה יודע, זה פעם, זה...
חכה לשנה הבאה, יוצא באמת סרט ברבי.
באמת?
כן, כן. יום, נכון, עם מרגו רובי. עם מרגו רובי
וריין גוסלינג. ריין גוסלינג.
מה ההבדל? ריין
גוסלינג יותר בלונדיני כזה. הוא יותר כן, ריין גוסלינג.
סליחה, אגב, שאלה אולי לא קשורה. אתם רואים דה בויז? מה אתם חושבים?
אנחנו מדברים על זה גם. זה הסדרה הכי טובה של השנה.
תודה לאל, יופי, יש לי גושפנקה גם מהחבר'ה, כן, חד משמעית, זה פשוט לוקח.
זה טלוויזיה מעולה.
אז אני כן הבנתי שזה יקום קולנועי, זאת אומרת, הבחור שעשה את הקומיקס של דה בויז, הוא גם...
הוא אחד היוצרים, אבל זה לא, אני אומר, זה לא בקולנוע, זה בטלוויזיה.
היום גם הכל משולב כזה, אחד בשני, עם כל שירותי סטרימינג גדולים, עם נטפליקס ודיסני פלוס ואמזון.
זהו, פתאום ג'סיקה ג'ונס.
חלק בדיוק בזה, בסטרימינג, זה הכל מתחבר עם שלובים.
עם כל העוד סרט ועוד, האיכות לא יורדת. בסיפור הזה.
יש, כמו כל דבר בחיים, יש איזה סוג של תפוקה שולית פוחתת.
נגיד רובוטריקים התחיל נמוך מלכתחיל.
ועייפות, נכון, א' נכון.
הסרט הראשון הוא אחד האהובים עליי.
הרובוטריקים?
כן. הראשון, כן.
כן.
וזה up to them, אתה יודע, כאילו, הם הציבו לעצמם רף מאוד מאוד גבוה, ואם הם לא יצליחו לעמוד בו, אז לאורך זמן, כאילו,
התלהבות שלו תידח. ברובוטריקים יותר מזה, הייתה שביתה, באחד הסרטים הייתה שביתה של
תסריטאים.
של תסריטאים, הם פשוט עשו את כל הפיצוצים, בלי
תסריט. צריך להגיד השאר זה.
הוציאו את הסרט בזמן.
שילמו רק ל-VFX וזהו, בלי לה...
ועדיין עשה המון כסף, כי אנשים על הנוסטלגיה המשיכו לזרום לזה, עד שנמאס להם.
עד שנמאס, כן.
אז זהו, הגלי הנוסטלגיה האלה שבעצם מובילים אנשים כל פעם ללכת לקולנוע, וזה כמה אפשר עוד לגרור את זה? מה נראה עוד בעתיד של מארוול?
יש אינסוף חומר, יש אינסוף חומר, ותחשבי שהאנשים הכי טובים נקרא זה היום בהוליווד, בין אם זה מבחינת תסריטאים, בין אם זה מבחינת שחקנים, היום אליינד לפרויקטים שלהם, כי הם פשוט משלמים הכי הרבה כסף. זה, את יודעת, זה הצ'אלנג' שלהם, לא שלי. אני פה בשביל לבוא ולבקר את זה, כאילו, רוצה לטובה, אבל אם לא...
רואים נפילה, רואים ירידה גם באיכות התוכן וגם קצת במספרים. אמנם הקורונה קצת עזרה לזה כמובן, אבל גם עכשיו בסרטים כמו...
למרות שספיידרמן כן עשה המון כסף.
ספיידרמן עשה, אבל ספיידרמן, שוב, התבסס על הנוסטלגיה והחזרה של דמויות מהעבר. אבל סרטים כמו דוקטור סטרנג' 2 ותור... עשו פחות כסף ממה שציפו מהם. תור לא יקרוב אפילו למיליארד דולר.
לא, אבל סטרנג' עשה מיליארד.
סטרנג' לא הגיע, הגיע ל-950. קרוב, לא מספיק. כן, כסף, הם מסכנים.
זה עדיין 4X על ההשקעה, כאילו, זה עדיין... על ויש כל השקעה בחיים, תביא לך 4X, כאילו.
יש לי עוד שאלה. כל הגיבורים מהעבר חזרו, חוץ מאחד, תגידו לי, למה הוא לא חוזר? פופאי. אני גדלתי על פופאי.
היה סרט של פופאי, אתה זוכר את הסרט עם רובין וויליאמס? סרט מדהים, תראה אותו, סרט מדהים עם רובין וויליאמס.
תשמעו, לא, באמת, סופרמן וספיידרמן.
יחזירו גם אותו.
זה הכל חזר מעבר.
בדיוק השבוע.
פופאי לא חזר.
בדיוק השבוע הולכים לעשות רימייק לסיפור שאינו נגמר. או ציוע דעה. כן, אז תחכה, גם פופאי יגיע.
גם הוא יחזור.
חייבת ככה לתת לכם קצת נתונים פה. על מה קרה באמת, זאת אומרת, אנשים פה אולי אומרים, מה הם מבלבלים לי את המוח פה על מארוול וכל השטויות האלה, אבל זה הנתונים שיש לנו כאן, שימו לב. עד 2011, רק 12 סרטים בהיסטוריה עברו את רף ההכנסות של מיליארד דולר, חוץ מהטיטניק והארי פוטר האחרון, זה רובם בקושי. מ-2012 עד היום, 10 שנים בלבד, יצאו 36 סרטים, 36 שהרוויחו יותר ממיליארד דולר, ורובם זה באמת ממארוול ודיסי. זאת אומרת, מי זה כל שאר האנשים האלה שלא
מצליחים? אלף הקולנוע חזר, אמרנו שברגע שנהיו הטלוויזיות הגדולות בבית, אז חשבו לסגור בתי קולנוע, כל תעשיית הקולנוע הייתה...
זה די הציל את הקולנוע כחוויה, כללכת.
צריך להגיד שדבר ראשון, מחירי הכרטיסים ממש עלו, דבר שני, הוסיפו את התלת מימד, שהתלת מימד זה גם מחירים כפולים, אני גם לא אוהב.
מיותר, זה...
אבל את המסך הענק,
ואת כל האיימקסים ומיניהם שהמחירים גבוהים.
משפרצים חמיים.
וזה מקפיץ את המחירים, ומהבחינה הזאת...
ועוד משהו, השוק הסיני.
מה הוא עשה?
באמת, פעם היו מוכרים רק בארצות הברית, אבל עכשיו יש מיליארד 400...
והסינים מקבלים את זה?
כן, כן, כן.
הסינים רואים?
חלק מהדברים.
דרך אגב, הם מצנזרים את הקצה של הסרט, לפעמים אם צריך.
לא, יש, השוק הסיני, כמו שהוא אמר, זה שוק מאוד גדול, שהוא מאוד מאוד מסתכלים עליו ומאוד מבוקר מבחינת השלטונות כמובן. הם מחליטים איזה סרטים נכנסים ואיזה סרטים לא. למשל,
ספיידרמן. צריך קצת לשנות משנים.
ספיידרמן, לא, כבר לא, אחרי הקורונה הם לגמרי סגרו את חלק מזה. ספיידרמן לא יצא בסין, למשל. והרבה מסרטי מארוול לא יוצאים מסין, גם בגלל איטרנלס, בגלל הבמאית, היא מבקרת גדולה של השלטונות הסינים. היא סינית בעצמה, אני חושב.
ממוצא סיני.
ממוצא סיני. אז לא הוציאו את
איטרנלס. יש יותר דמויות סיניות בסרטים.
יש יותר, למשל, וונדר וומן היה בהפקה חלקית סינית.
וונדר ויז'ן.
לא, לא, וונדר וומן עם גל גדות.
אוקיי,
יצא עם הפקה סינית.
וואלה.
סרטים כמו פסיפיק רים, שגם חלק מיקומים קולנועיים אחרים.
גם השני הוא נוראי.
נכון. ופסט אנד פיוריוס, מצלמים בסין, מצלמים עם קאסט סיני.
שם כסף לא פחות מבהוליווד.
הרבה יותר מהוליווד.
הם יכולים להוציא סרט רק בסין, שלבדו עושה מיליארד דולר.
ואגב, גם יש גם סרטים מקומיים בסין, כל מיני מנגות וכל מיני סרטים בתרבות שלהם שמגיעים לסכומים האלה.
אבל רוב הסרטים המצליחים בסין זה סרטי פרופוגנדה, שמספרים על ההיסטוריה של השלטון, איך הוא קם, על...
וגם מנסים להתקרב לשחורים בארצות הברית, עם סרט...
בלק פנתר, ועכשיו גם יוצא תכף השני.
שמעתי שלא טוב. כאילו, באופן אובייקטיבי לא טוב.
אף אחד עוד לא ראה אותו.
לא, הראשון.
הראשון בלק פנתר לא טוב?
כן.
אני חושב שבלק פנתר הראשון, את חושבת שהוא לא טוב?
אני לא ראיתי, שמעתי בקורות שקוטלות.
אוקיי, לא. הוא הצליח מאוד גם מבחינה ביקורתית. וגם הוא... את ראית את וונדר וומן עם גל גדות?
גם לא.
גם לא. אז זה מסרטים...
אני רוצה לראות אישה רצה בתחתונים, אני מדליקה באינטרנט.
אבל סרטים מאוד דומים. הם מדברים מאוד ללב קהילה מסוימת, ואנשים מתחברים לזה דרך זה. שוב, זה תלוי מה אתה אוהב וזה. סרטים הם טובים, הם בסדר.
אפרופו, רציתי רק להגיד, אם כבר הזכרנו סרטים בסין, שהסרט פייט קלאב, אתם מכירים את הסיפור? בטח, אוקיי. אתה מכיר את הסיפור?
כן, זה עוד היה, כשעוד היה לי טלוויזיה.
מה, את הסרט אתה מכיר, כן. אבל את הסיפור של מה קרה בסין, עם הסרט הזה.
זה אני לא מכיר.
לא, לא.
אוקיי, אז מה שקרה עם הסרט, ותקן אותי אורי אם אני טועה פה, מה שקרה שם זה שבעצם הספר שנכתב, הוא נכתב בצורה כזאת, שהממשל מצליח בסופו של דבר לדרוס את אותו טיילר דרדן. בסרט הם עשו הפוך, הם אמרו טיילר דרדן בסוף מצליח להפיל, יש שם את השוט המפורסם בסוף, שהכל נופל וזה.
ספוילר.
והוא כאילו הצליח... כן, מי שלא ראה, אשמתו לגמרי.
אפילו אני ראיתי.
ונכון, הכל שם נופל, וזהו, מצליח, וזה, ואז בסין לקחו, והפכו את המסר, ובעצם הפכו את זה לנאמן למקור לספר, כשבעצם האיש הקטן לא מצליח לדרוס את השלטונות, אלא השלטון דורס את האיש הקטן. תיזהר, מה שנקרא, מלנסות למחות כנגד השלטונות. זה סיפור מצוין, הלך בסוף סין דווקא מתקנת. אבל הרוב היא שוברת. בכל מקרה, אז הרבה מאוד כסף. השאלה באמת, האם אנחנו הולכים לראות את זה עוד בהמשך, ובכלל, עוד שאלה, באמת, אם כבר דיברנו על דיסני פלוס ועל זה, שיש מצב שבאמת אנחנו פשוט מהקולנוע, פשוט באופן בלתי נמנע, נלך לטלוויזיה, כי גם זה הטכנולוגיה. כן תמשיך להשתפר. מה אתה חושב? אנשים לא יביאו עכשיו מסך 100 אינץ' הביתה.
כן, אבל המסך הענק, אני הולך לקולנוע, אני לא יושב שורה 25.
ברור שלא.
שורה 5, ככה על המסך, עם מסך ענק, נכון. ועם הסיראונד והחושך מסביב.
אבל אני אומרת, אולי מתישהו.
והפופקורן.
אולי מתישהו, אנחנו נגיע למצב כזה, שזה יהיה גם סטנדרט ביתי.
אני חושב שזה, שיש פה איזשהו משהו, אין מה לעשות, אתה יושב בבית, גם נגיד יש לך 100 אינץ', שפיזית זה, לרובנו זה לא אפשרי בהנחה שלך דירה עצומה, אבל...
אבל זה גם היציאה?
בדיוק, אתה יושב, אתה על הספה, הטלפון שלך לידך, הילד בחדר, אבא, זה, פה, שם, פושי מהטלפון, משהו מהמטבח, כשאתה בסרט, אתה מנותק לגמרי, וזה איזושהי חוויה...
אלא אם...
שאתה משלם על החוויה, אלא אם מה?
אלא אם מגיעים חבורה של נערים, ומתחילים לצעוק פופקורן,
והילד
של מישהו אחר מתחיל לצעוק,
זה נכון, אבל כאילו, כאיזשהו קונספט, כאילו, אתה בקולנוע משלם על החוויה, התוכן, בסופו של דבר, את כנראה תצרכי 99% מהתוכן שלך דרך הטלוויזיה, אבל על האחוז אחד, אתה תמשיכי ללכת לקולנוע בשביל איבנטים.
גם האפקט וגם היציאה.
אני רוצה להגיד שאת האמת רעיון מאוד רלוונטי שהתרחש רק אתמול, בוב אייגר, האיש הכל יכול לשעבר בדיסני, היה המנכ״ל והנשיא גם, אני חושב, היה התואר שלו, אולי רק המנכ״ל, עזב לאחרונה את התפקיד, התרעיון ואמר, שוק הקולנוע הולך למות, לדעתו. הוא אומר, הולכים להישאר שירותי הסטרימינג, ורק ארבעה הוא אמר שירותי סטרימינג הולכים להיות, או חמישה.
דיסני, נטפליקס, אמזון
ואמזון הולכים לשרוד לדעתו. כל השאר הולך להתרסק, ואנשים כבר מתכוננים לזה. ולכן גם נפתח דיסני פלוס, לכן אפל פתחו את השירותי סטרימינג שלהם. כל שוק הקולנוע השתנה בחשיבה שלו. הכנסות, היו בונים את ההכנסות, לא רק מההכנסות מהקולנוע, אלא גם ממה שיוצא ב-DVD אחרי זה.
מרצ'נדייז.
היום כבר אין את זה, זה עובר ישירות לדיג'יטל, לדיג'יטל מהבחינה הזאת, והם בונים על זה. גם דיימון, הוא בעצמו מפיק, התראיין על זה לאחרונה, הוא אמר, יותר אנחנו לא יכולים לבנות על ההכנסות האלה, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, ולכן גם אי אפשר להוציא יותר סרטים שעלו 100-200 מיליון דולר, אנחנו צריכים לבנות תקציבים יותר קטנים של 50-60 מיליון דולר כשאנחנו מפיקים את הסרט. וזה שינה את כל העולם.
אני אתן לך רעיון, זה בדיוני, אבל אני חושב ש...
אנחנו בעולמות בדיוני.
כן, התעשייה צריך להמציא את עצמה מחדש, כי שוב, אנשים רוצים לצאת מהבית, אני רוצה לצאת עם אשתי מהבית. אז אולי כמו שיש נגיד הופעות היום, שיש הופעות חיות עם אוכל, ליד, שזה במסעדה עם הופעה, אוקיי, אז יכול להיות שיהיה גם סרטים עם אוכל...
יש אולמות ה-VIP, הם עושים את זה, אבל הם גובים יותר מדי על זה.
אבל אני עשיתי, כמה זה עולה אתה
נוגע? אני חושב שזה 100 ומשהו.
120, משהו.
אבל אתה מקבל אלכוהול גם.
כן.
אני לא יודע.
ערב טוב, חבר'ה, בר פתוח.
לא, בסוף התעשייתי צריך להמציא את עצמה מחדש. כן יהיה איזה שינוי, אבל האנשים עדיין ירצו לצאת מהבית. כל היום הם בבית, וגם לראות, הרי עובדים מהבית, עכשיו גם נראה את הטלוויזיה בבית, וגם את הסרט נראה בבית, ונשען בבית, נו, אז מה...
זה כמו שנגיד אבל שלא נצא למסעדות, כי יש וולט.
נכון.
ואני אוכל רק בבית. יש משהו בלצאת.
נכון,
לצאת. להתלבש, לשבת, שמגישים לך, כאילו... אתה משלם בסוף דבר גם על החוויה, לא רק על המוצר.
אני לא חושב שהקולנוע ימות, אני חושב שהוא פשוט יצטמצם לרמות שישתנה, שהעלויות יהיו סבירות לכל מי שמעורב בזה.
חוץ מאותם בלוקבסטרים של גיבורל, שהם באמת יודעים להכניס את ה-600-700 לסרט, ואז אתה יכול לשים 200 מיליון על הפקה.
אני חייבת לומר, אגב, שלדעתי מה שיחזיק את הקולנוע זה זוגות במשבר. אני זוכרת, אני ואדם, היינו במשבר לרגע, אמרנו, אנחנו לא יוצאים מהבית, מה יש לנו? אני אלך לסרט. זה כאילו כבר אוטומטי, ללכת לסרט.
אני אתן לך פרספקטיבה אחרת. זה דווקא לדעתי ילדים. אתה מחפש באוגוסט עכשיו מה לעשות עם הילדים, מקום עם מסגן, שעתיים, שקט, הילד בפנים,
המסגן. זה אגב למה עשו את האנימציה עדיין נורא מצליחים.
זה
להיט. האנימציה דיסני, פיקסאר, כל אלה הם עדיין נורא מצליחים.
חגל למיניו
בוקר.
זה כל הזמן מיידרך אגב.
לגמרי, הם אשכרה הצליחו, מי גנוב על הירח, עשו מזה איזה
טירוף. זה מסוג עבודה עם הסושיאל נטוורקס, עם הטיק טוק, עם הכל, זה היה בכלל עבודת שיווק, אפשר לעשות זה פרק שלם רק על מה שמסו שם במרקטינג, שזה היה מטורף.
המיניונים דרך אגב. דרך אגב, דיברנו על סין, אז המיניונים 2 בסין חתכו את הסוף.
שמעתי, נכון, שהיה שם איזה כמה שינויים שהם עשו, נכון, נכון. טוב, בכל מקרה, אנחנו, אז מה בעצם למדנו מכל הדבר הזה? אנחנו הולכים לעולם שבו תקציבים נהיים יותר ויותר קטנים לאומנות?
למה שלא סופר הירוז, אני חושש שזה סוג של הכיוון שאנחנו הולכים אליו, והרבה מאוד תקציבים יופנו להפקות, שפשוט ילכו ישירות לנטפליקס, לדיסני פלוס, כאילו לסטרימינג, שמלכתחילה תראי, היום באמזון, בנטפליקס, סליחה, יש המון סרטים, שמשקיעים בהם הרבה מאוד כסף, אבל הם יוצאים רק לנטפליקס.
רגע, זה הולך גם הפוך, זה סרט שבא מנטפליקס, יכול ללכת גם לקולנוע?
כן, יש הפכות.
הם חייבים בשביל האוסקר.
יש, הם חייבים.
אם אתה רוצה להגיש סרט לאוסקר, אתה חייב שהוא יהיה בקולנוע.
במשך שבועיים.
האירי, איך קראו לסרט הזה?
נכון, נכון, דיירישמן, נכון.
וגם רומא, שהיה הפקה שלהם.
והם יודעים אגב שהם גם מפסידים לזה כסף. הם מוציאים אותו לקולנוע.
רק בשביל הפרס.
כן, 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 אתה לא יכול להגיש לוועדה של, לאקדמיה, לאוסקר, אם הסרט לא רץ לפחות שבועיים בקולנוע.
יש, ואתה תראה עוד, אמזון גם מוציאים עכשיו סרטים כאלה בצורה כזאת, מוציאים לשבועיים, הם צריכים בתקופה מסוימת לפני היציאה, לפני טקסי הפרסים למעשה, לשבועיים בלוס אנג'לס וניו יורק, באולמות בלוס אנג'לס וניו יורק, וזה הכל, וזה מה שנותן להם את הזכאות להיות מועמד.
להיות מועמד. וואלה.
טוב, בסדר. יענו
ישראבלוף.
לגמרי. שמע, לא בקטע זה, אבל כן, אתה צריך ללמוד איך ללכת מסביב.
כן, לתמרן.
טוב, בסדר, אני מרגישה שהשכלתי המון.
נושא מעניין.
אז נגיד תודה רבה לכם, חבר'ה, גם אדם, גם אורי.
תודה שאירחתם אותנו.
גיבורים ונבלים, אני אתחיל להקשיב עכשיו ככה, לקבל יותר. אתם מדברים על ריק ומורטי גם, יכול להיות?
האמת שלא.
אבל זה נחשב למדע בדיוני, מה אכפת לכם?
נכון, וזה אחלה, אחלה סדרה.
ושמעתי שהעונה האחרונה לא טובה, אז תבואו לקטוש, תבואו לקטוש.
אנחנו חפשים פה את הג'וס.
בדיוק.
ואם אתם רוצים שנעשה שלושה סרטים על הנגיד גיבור
נבל. אנחנו נחפש משקיע.
אז יש תסריט, התסריט.
אז אתה בן אדם.
זהו, יש כבר תסריט, רק...
עם קווין פייגי מקשיב לנו. קווין פייגי זה הנשיא הכל יכול של מרוויל.
אנחנו נהיה איתו בקשר.
כן, הוא מקשיב לנו.
תייג אותו, תייג.
בדיוק.
בסדר גמור, יאללה חבר'ה, שיהיה לכם המשך יום אדיר. ביי, להתראות.
ביי.